שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין וב במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בסוף עין ה' עמוד ב', ונסיים בעזרת השם בסוף פרק כלל גדול בעין וב עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו חוזרים לנושא של הפרק הקודם וגם הפרק הבא, וזה דיני הוצאה, ונראה היום לגבי זה שלוש משניות, וגם את הלימוד נחלק לשלושה חלקים, לא לפי הסדר של המשניות. לפני שנתחיל את אותם חלקים, קודם כל בוא נראה את המשנה הראשונה, שזה יהיה סוג של הקדמה. אומרת המשנה שבשביל להתחייב על הוצאה, יש שני גורמים שצריך לבדוק. גורם אחד זה שזה יהיה דבר שהוא קשר להצניע, כלומר שהאופי של החפץ הוא דבר כזה שהוא חשוב מספיק שאנשים שומרים עליו, ולא איזה חתיכת טישו שזה דבר שאנשים לא שומרים וממילא לא יהיה חייב אם הוא מוציא. דבר שני זה שמוציאים כמותו, כלומר לא רק שהאופי הוא כזה ששומרים עליו, אלא גם שהכמות שאתה מוציא היא כמות חשובה שמוציאים כמותו. אלה שני הגורמים, שוב, קשר להצניע ושמוציאים כמותו. זאת המשנה, והיא כאמור הקדמה לכל מה שנלמד היום, ועכשיו את שאר המשניות ואת הגמרות נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון יהיה חלק מאוד טכני, ובו אנחנו נביא דוגמאות ופירוטים לגבי מה שאמרנו במשנה, ואנחנו נחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מה שאמרנו במשנה שצריך שזה יהיה דבר חשוב. מה זה אומר? מה זה דבר לא חשוב? אז כאן הגמרא מביאה שתי דעות. מרוק ואומר, למשל, עצי אשרה, שזה עצים של עבודה זרה, ממילא אמורים להשמיד אותם, וממילא הם לא חשובים ולא חייבים אליהם אם הוציאו אותם. רב פאפה אומר נכון, עצי אשרה, אבל הוא מוסיף עוד דוגמה יותר מחודשת וזה דם נידה. כלומר אם מישהו איכשהו שמר דם נידה בתוך איזשהו שקית והוא הוציא אותו מרשות לרשות, גם על זה הוא חייב. עכשיו למה? הרי דם נידה זה לא דבר חשוב. אומר רב פאפה זה כן, כי אפשר לתת לחתולה. לעומת זאת מרוק ואומר שזה לא נחשב, כי אנשים בדרך כלל לא נותנים לחתולה, כי מי שנותן דם נידה לחתולה נהיה חלש. אז שוב מרוק ואמר עצי אשרה, רב פאפה אמר עצי אשרה ודם נידה. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור. הסעיף השני זה מהמשנה הבאה, שם המשנה דנה בשיעור של הוצאת אוכל, כשזה תלוי למי האוכל מיועד, ונאמר את זה מהקל לחמור, כלומר מהשיעור הכי גדול, אל השיעור הכי קטן שאפילו עליו חייבים. אז השיעור הגדול זה אם אתה מוציא עצה, שזה הגיבולים של סוג של קטנית, ונותנים את זה לגמל, ולגמל הרי יש פה גדול, וזה רק נחשב שיעור חשוב אם אתה מוציא כמות כזאת שיכול לפחות למלא בה את הפה. זה לגבי הצה, אותו עיקרון אם אתה מוציא תבן, שזה מיועד לפרה, הפה של פרה הרי יותר קטן משל גמל, אז מספיק שתוציא קצת פחות, כלומר בגודל של פה של פרה, כבר אז אתה חייב. וכך אותו דבר אם אתה מוציא אמיר, אז לפי הפה של הטלה, שזה אגב שווה גם לגרוגרת. אם אתה מוציא עלי שום לחים, שזה מיועד לאדם, אז צריך ללכת לפי הכמות שאדם אוכל, שגם זה כגרוגרת. ואם אתה מוציא עשבים או עלי שום יבשים, אז לפי הפה של גדי. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי מקפיץ אותנו למשנה השלישית, זה בעמוד ב'. כאן המשנה מדברת על אוכל שמיועד לאדם, כמו פירות, קטניות, חיטים, והיא אומרת, כמו שראינו מקודם, שהשיעור של אדם זה גרוגרת, אבל לשיעור הזה מצרפים רק את החלקים שאוכלים אותם. ממילא את הקליפה והעוקץ של הפירות, וגם את הסובין והמורסן של החיטים, לא מצרפים, כי זה החלקים שלא אוכלים. לעומת זאת, אומר רב יהודה שבעדשים, כיוון שהקליפה כן מתבשלת עם העדשים, אז את זה כן מצרפים, כי כן אוכלים אותם ביחד. זה מה שכתוב במשנה, עכשיו על זה בגמרא נראה שני דיונים קצרים, ובזה נסיים את החלק הזה. דיון אחד זה לגבי מה שאמרנו על הסובין והמורסן. הסובין זה הקליפה שקרובה מאוד לגרעין של החיטה, המורסן זה מה שנשאר בנפה אחרי שבוררים את הקמח. שואלת הגמרא, למה כאן אתה אומר שזה לא מצטרף, ואילו לגבי חלה זה כן מצטרף. עונה הגמרא, באמת הסובין והמורסן זה לא דבר שאף אחד לא אוכל. באמת עניים כשמכינים לחם, הם מכינים את זה גם עם זה. וממילא לגבי חלה ששם כתוב לחם הארץ, זה מרחיב את זה לכל סוג של לחם. גם לחם של עניים חייב בחלה, כולל כל החומרים, גם הסובין והמורסן. אבל לגבי הוצאה, שם צריך שיעור חשוב, והולכים לפי רוב האנשים, ולכן זה לא נחשב. עכשיו בסוגריים נעיר שעוד מעט בחלק השני של המשנה אנחנו נלמד שיש החמרה גם לפי האדם הבודד, ולפי זה אדם עני שמוציא חיטין, לגביו לכאורה כן נצרף גם את הסובין והמורסן ונחייב לפי זה. זה היה דיון אחד על המשנה הזאת. דיון שני זה על מה שרב יהודה אמר שבעדשים הקליפות כן מצטרפות, כי הרי מבשלים את העדשים עם הקליפות. על זה שואלת הגמרא, למה כאן במשנה הוא אמר רק לגבי עדשים, ואילו בברייתא הוא אמר את זה גם לגבי פולין. עונה הגמרא שלגבי פולין זה תלוי האם מדובר בפולין חדשות או ישנות. בחדשות באמת מצרפים גם אותם עם הקליפה וממילא הקליפה תצטרף, על זה הוא דיבר בברייתא. בישנות, שעל זה הוא דיבר במשנה שלנו, לא מצרפים את הקליפה על הפולין וממילא הוא לא הזכיר את הפולין במשנה שלנו. עד כאן שלושת הסעיפים של החלק הראשון, שנכנסנו קצת לפרטים והבאנו דוגמאות גם לדברים שלא נחשבים מספיק חשובים כמו עצי אשרה ודם נידה. והבאנו דוגמאות לגבי השיעור שלכל מאכל יש את השיעור שלו. עכשיו נעבור לחלק השני של השיעור, שזה מחזיר אותנו למשנה הראשונה ולגמרה שעליה, ונראה עכשיו דיון יותר עקרוני, והוא דיון על לפי מה קובעים את החשיבות של הדבר או של השיעור של הדבר, האם לפי האובייקטיבי, כלומר מה שכולם עושים, או לפי הסובייקטיבי, מה שהוא עושה. זאת השאלה הכללית, ועל השאלה הזאת נראה שני שלבים בדיון, שלב אחד על המשנה שלנו עכשיו, שלב שני על המשנה הבאה. אז בשלב הראשון יש לנו לגבי זה מחלוקת עם שלוש שיטות. שיטה ראשונה זה רבי שמעון, שאותו הגמרא מביאה בדף הבא, וזה שזה תמיד סובייקטיבי, כלומר, גם אם כולם מחשיבים רק כמות גדולה יותר, אבל אני מחשיב כמות קטנה יותר, אז אם אני אוציא אותה, אני אהיה חייב, וגם להפך, גם אם כולם מחשיבים שיעור קטן, אבל אני רק מחשיב שיעור גדול, אז אם אני אוציא את השיעור הקטן, אני אהיה פטור. זו דעת רבי שמעון, שזה תמיד סובייקטיבי, בין לכולה, בין לחומרה. שיטה שנייה זו המשנה שלנו, שהיא אומרת שתמיד הולכים לחומרה, לפי האובייקטיבי או לפי הסובייקטיבי. כלומר, מצד אחד, אם כולם מחשבים שיעור קטן, ואילו אני מחשיב שיעור יותר גדול, למשל שיש לי הרבה כסף, השיעור כזה לא נחשב מבחינתי, בכל זאת, אם אני אוציא את השיעור הקטן, הולכים לפי האובייקטיבי, לפי כולם, ואני חייב. מצד שני, אם למשל אני מאוד, וכולם מחשבים שיעור גדול יותר, ואצלי גם שיעור קטן נחשב, אז כאן הולכים לפי הסובייקטיבי, לפי עצמי, ואם אני אוציא, אני חייב. זאת המשנה שלנו, שהולכים לפי האובייקטיבי לחומרה, וגם לפי הסובייקטיבי לחומרה, אבל ההחמרה הזאת היא רק כלפי עצמי. עכשיו, על זה באה שיטה שלישית של רבי שמעון בן אלעזר, והוא אומר שאם זה משהו שרק אני מחשיב, לא רק שאם אני אוציא את זה אני אהיה חייב, אלא גם אם מישהו אחר ייקח את מה שאני הצנעתי ויוציא, גם הוא יהיה חייב, כי החשבה שלי משפיעה גם עליו. אלה שלוש השיטות, עד כאן השלב הראשון בדיון, האם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, השלב השני זה כבר בגמרא של המשנה הבאה, ושם יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, ויש שתי גרסאות על מה בדיוק הם נחלקו. גרסה ראשונה זה של רב דימי, שהמחלוקת שלהם היא לגבי אדם שמוציא תבן, שזה מאכל פרה, והוא באמת הוציא את זה בשיעור של מאכל פרה, אבל הוא הוציא את זה בשביל להאכיל גמל ולא לפרה. אז ריש לקיש אומר שהולכים לפי הסובייקטיבי, כלומר מסתכלים עליו, והוא הרי מבחינת מה שהוא צריך, שזה לגמל, לא הוציא בשיעור שצריך, וממילא הוא פטור. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שהולכים לפי האובייקטיבי, וכיוון שכולם מוצאים תבן בשביל פרה והוא הוציא גם כן בשיעור של פרה, אז הוא חייב. זאת הגרסה הראשונה למחלוקת, שוב ריש לקיש הולך לפי הסובייקטיבי ופותר, רבי יוחנן לפי האובייקטיבי ומחייב. אבל מספרת הגמרא שרבי יוחנן בבוקר חזר בו ממה שהוא אמר, כלומר בעצם הוא הודע לריש לקיש שפטור, הבעיה עם זה, זה שגם אביי וגם רבין וגם כך עולה לכאורה ממה שראינו מקודם במשנה, זה שצריך להחמיר לפי האובייקטיבי, אז למה רבי יוחנן חזר בו ופטר? לכן באמת רבין הוא מביא גרסה אחרת, והוא אומר, ברור שבמקרה שעליו דיברנו שהוא מוציא תבן, שזה מאכל של פרה, בשיעור של מאכל של פרה, אפילו שהוא הוציא את זה לגמל, בכל זאת מחייבים, כי הולכים לפי האובייקטיבי ולא לפי מה שהוא התכוון. אלא במה המחלוקת? המחלוקת במקרה אחר, וזה שהוא מוציא עצה, שזה מאכל של גמל, שזה גדול יותר מפרה, אבל הוא הוציא את זה בשיעור של מאכל פרה, כי הוא התכוון להביא לפרה. כאן המחלוקת הפוכה, ריש לקיש הוא זה שמחמיר, ורבי יוחנן הוא זה שפותר. מה הסברות? אז ריש לקיש שמחמיר זה מאוד הגיוני, כי הרי למדנו כבר מקודם במשנה, שאנחנו מחמירים בין לפי האובייקטיבי ובין לפי הסובייקטיבי. אז נכון שכאן מבחינה אובייקטיבית צריך להוציא בשיעור של גמל, אבל הוא עצמו, סובייקטיבית, הוציא בשביל להאכיל פרה, והוא הוציא בשיעור של פרה, אז צריך לחייב, זה מה שאומר ריש לקיש. רבי יוחנן שפותר עקרונית מסכים למה שלמדנו גם במשנה שמחמירים גם לפי הסובייקטיבי, כלומר שאם אתה מוציא עכשיו משהו בשיעור שלך הוא חשוב אז אתה חייב, אבל כאן אומר רבי יוחנן שפטור כי האכילה על ידי הדחק אינה אכילה, כי הרי מי מאכיל לפרה שלו עצה רק מי שנתקע כרגע וזה שעת הדחק ואין לו שום דבר אחר. ממילא זה לא שמבחינתך עצה בגודל של פה של פרה זה שיעור חשוב, גם אתה מסכים שרק בגודל של גמל זה שיעור חשוב, פשוט לך זה שעת הדחק ושעת הדחק לא מגדירה את זה כשיעור חשוב וממילא אתה פטור. אז אלה היו שתי הגרסאות למחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. עוד פעם, לפי הגרסה הראשונה אדם הוציא תבן שזה מאכל פרה בשיעור של פרה, אבל הוא רצה לתת את זה לגמל שאוכל יותר, ריש לקיש פטר כי מסתכלים על הסובייקטיבי, על האדם עצמו, והוא רצה להביא לגמל, ולגמל זה לא מספיק. רבי יוחנן חייב כי מסתכלים על כל מי שמוציא תבן, ומי שמוציא תבן זה לפרה, והרי הוא הוציא כשיעור פרה, ולכן חייב. רבין לעומת זאת אומר שברור שחייב, ולכן הוא מביא גרסה שנייה, והוא אומר שהמצב הוא הפוך. הוא הוציא עצה, שזה מאכל גמל, בשיעור של פרה, והוא רצה לתת לפרה. כאן ריש לקיש מחייב כי מחמירים גם לפי הסובייקטיבי, ורבי יוחנן פותר כי אכילה על ידי הדחק אינה אכילה. עד כאן הדיון השני בשאלה של אובייקטיבי וסובייקטיבי, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, שזה 9 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן נדבר על האם אפשר לצרף שיעורים של מאכלים שונים להוצאה. לגבי זה נראה שני דיונים, דיון אחד קצת ארוך ודיון אחד ממש קצר. הדיון הראשון זה מהמשנה השנייה, שאומרת המשנה על זה ששיעורים שונים לא מצטרפים. כלומר, למשל, אם אני מוציא תבן שזה כאמור למאכל פרה, ואין לי מספיק לפי פרה, אבל אני מוציא ביחד עם התבן גם קצת עצה שזה למאכל גמל, וביחד זה כן מתאים לפי פרה, בכל זאת לא מצרפים ואני לא חייב. זה מה שאומרת המשנה, אבל בא רבי יוסי ברבי חנינה ואומר שבכל זאת יש מצב שבו הם כן מצטרפים. מתי? אם זה לא יהיה כמו הדוגמה שהרגע אמרנו, אלא להפך, כלומר שאני לא מוציא תבן לפרה, אלא אני מוציא עצה לגמל ואין לי מספיק לפי גמל, אבל ביחד אני גם מוציא קצת תבן, אז התבן הזה יכול להצטרף לשיעור ולהשלים לפי גמל ואני אהיה חייב. כלומר, יוצא שהחמור יכול להצטרף לקל, אבל הקל לא יכול להצטרף לחמור. עוד פעם, החמור, שזה התבן, כי עליו חייבים הרי בשיעור קטן יותר, יכול להצטרף לקל, שזה העצה, שזה קל יותר, כי עליו חייבים רק בשיעור גדול יותר, אבל להפך, לא. הקל לא יכול להצטרף לחמור. זה מה שחידש רבי יוסי ברבי חנינה, ועל זה הגמרא מקשה מתחום אחר לגמרי, וזה התחום של טומאה. גם בשאלה של מתי חומר מסוים מקבל טומאה, יש שיעורים שונים. למשל, בגד של צמר מקבל בשלושה טפחים ומעלה, ובגד של סק, כלומר נוצות עיזים, מקבל רק בארבעה טפחים, כלומר הדין שלו יותר קל. וגם שם הדין הוא בדיוק כמו שרבי יוסי ברבי חנינה אמר, שהחמור מצטרף לקל, כלומר הצמר יכול להצטרף לסק להשלים לארבעה טפחים, אבל לא להפך. זה הדין בטומאה. עכשיו, למה זה קשה על רבי יוסי? הרי לכאורה זה בדיוק כמו שהוא אמר, אלא ששם גם יש סיבה. כתוב למה הם מצטרפים, כי לפעמים באמת מצרפים אותם ביחד, כי לפעמים כשרוצים לעשות איזה טלאי למרדעת של החמור, אז לא אכפת שיעשו את זה מכמה בדים שונים, אז באמת מצרפים ביחד צמר ועיזים, ובגלל שלפעמים באמת מצרפים אותם ביחד, רק בגלל זה הם יכולים להצטרף לטומאה. לעומת זאת אצלנו, הרי כל בהמה אוכלת את האוכל שלה, אנשים לא מצרפים סתם ככה תבן ועצה ביחד, אז למה אצלנו רבי יוסי אמר שזה מצטרף החמור לקל? עונה הגמרא, גם אצלנו לפעמים שמים אותם ביחד. מתי? כשאדם רוצה למכור את היבול שלו, למשל הוא מוכר תבן ועצה, אז הוא שם אותם ביחד לדוגמה על המדף בתצוגה, וממילא כיוון שגם אצלנו לפעמים אנשים כן מצרפים אותם, אז גם אצלנו החמור יכול להצטרף אל הקל. זה היה דיון אחד לגבי צירוף. דיון שני, זה לא ממש דיון, זה משפט אחד מהמשנה השלישית. אומרת המשנה שכל סוגי המאכלים שמיועדים לאדם, כולם מצטרפים להשלים לגרוגרת. כלומר, נכון שאי אפשר לצרף שיעורים שונים, אבל מאכלים שונים שיש להם את אותו שיעור, הם כן מצטרפים. עד כאן לגבי צירוף, את שאר המשנה השלישית והגמרה כבר ראינו בחלק הראשון, אז בזה בעצם סיימנו את החלק השלישי וסיימנו להיום, נחזור על מה שראינו. פתחנו במשנה הראשונה שמרה לנו את העיקרון שרק חייבים על הוצאה אם זה דבר שיש לו אופי חשוב ששומרים עליו, ואם יש לו שיעור חשוב. אחר כך בחלק הראשון ראינו דוגמאות למה שהרגע אמרנו, כלומר עצי השירה ודם נידה הם לא חשובים לפי רב פאפה, לפי מרוק בדם נידה כן. אם אתה מוציא מאכלים אז זה תלוי מה המטרה של אותו מאכל, למשל עצה זה צריך להיות מתאים לגודל של הפה של גמל, תבן לגודל של הפה של פרה, וראינו שהסובין והמורסן לא מצטרפים לחיטים, אבל הקליפות מצטרפים לעדשים בפולין רק אם הם חדשים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני שאלנו האם השיעור והחשיבות נקבעת על ידי מדד אובייקטיבי, כלומר מה כולם עושים, או סובייקטיבי לפי כל אחד ואחד. לגבי זה ראינו שני דיונים. בדיון הראשון ראינו מחלוקת, רבי שמעון אומר שזה תמיד סובייקטיבי בין לכולה בין לחומרה. במשנה שלנו ראינו שתמיד הולכים לחומרה, כלומר אם כולם מחשבים שיעור קטן ואתה לא, בכל זאת אתה חייב. ואם להפך, אם רק אתה מחשיב אותו, אז גם אתה חייב. רבי שמעון בן אלעזר החמיר עוד יותר ואמר לא רק אתה חייב במקרה כזה, אלא גם מישהו אחר שיקח לך ויוציא, גם הוא יהיה חייב. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני ראינו מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש לגבי תבן ועצה, וראינו שתי גרסאות למחלוקת. לפי הגרסה הראשונה מדובר באדם שמוציא תבן, שזה מאכל פרה, בשיעור של פה של פרה, אבל הוא הוציא את זה בשביל גמל. ריש לקיש פותר, כי הולך לפי הסובייקטיבי, והרי הוא הוציא לגמל, וזה לא מספיק לגמל. רבי יוחנן חייב, כי הוא הוציא בשיעור של פרה, והרי אובייקטיבית זה מיועד לפרה. לפי הגרסה השנייה, במקרה הזה כולם מסכימים שחייב, כי הולכים לפי האובייקטיבי, כמו שאמרנו מקודם, והמחלוקת היא במצב הפוך, שהוא הוציא עצה שזה מיועד לגמל, אבל הוא הוציא את זה בשיעור של פרה, והוא באמת רצה לתת את זה לפרה. במקרה כזה ריש לקיש מחייב, כי הולכים לפי הסובייקטיבי לחומרה, והוא רצה לפרה וזה מספיק לפרה. רבי יוחנן פותר, כי אמנם הוא רצה לפרה, אבל זה אכילה לדעת חק וזה לא קובע שיעור חשוב. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על צירוף של שיעורים שונים. במשנה אמרנו ששיעורים לא מצטרפים, אבל רבי יוסי ברבי חנינה חילק ואמר שהקל לא מצטרף לשיעור של החמור, אבל להפך כן, החמור מצטרף לקל. למשל, תבן יכול להצטרף לעצה בשביל להשלים את השיעור של הפה של הגמל. הקשנו על זה מתומה שזה דווקא כששמים אותם באמת ביחד לפעמים, וענינו גם כאן לפעמים שמים ביחד כשמישהו מציג אותם בחנות. הדיון השני לגבי צירוף זה במשנה השלישית שהיא אמרה שמאכלי אדם שונים כן מצטרפים לגרוגרת, כלומר כל דבר שעם אותו שיעור כן יכול להצטרף, כל טוב.